השלג, מה השם חוצה לומר לנו? תקשור עם מנחם, ירושלים, י"ג טבת, תשע"ד. אני מאוד סובל. אני סובל בשביל עם ישראל. אני סובל כי השלג שירד, סערת השלג שהייתה בירושלים, זה לא היה סתם. זוהי אזהרה גדולה לעם ישראל. וזה פגע בעיקר בירושלים ובצפת, כי שתי הערים האלה קדושות. אבל ירושלים סבלה הכי הרבה, כי היא הקדושה. ואנחנו יכולים לראות ברור במה שהיה, מה השם רוצה לומר לנו. וזה שהתלות שלנו בכל הדברים הגשמיים, זוהי תלות של אחיזת עיניים. ומהתלות הזאת ניפול לפח ונעלם מהעולם, חס ושלום. והנה, חברה שלמה תלויה לחלוטין בחשמל, וזה דבר שכבר דיברנו על זה, אבל לא שומעים ולא רוצים לדעת. החשמל זה אחיזת עיניים. בני אדם יצרו את המערכת הזו, שכל החיים שלנו מסתובבים מסביב מכשירים תלויי חשמל בזרם החשמל. כל החיים הגשמיים, המיותרים, תלויים בדבר הזה שמוכנה חשמל. וכעת, ראינו ברור עד כמה שזה לא כדאי שהכל תלוי בחשמל, וראינו שבלי חשמל אין אוכל, בלי חשמל גם אין בנזין, בלי חשמל אין דרך לחיות. פשוט סידרו אותנו ככה, בצורה כזו, שנהיה תלויים על הדבר הזה. ומי ששולט על זה, שולט על הבן אדם, וזה בכל שטחי החיים שלנו. וגם אנחנו תלויים כביכול בצהל, אבל צהל לא עזר הרבה בבעיות שהיו לנו עכשיו. עד שהתעוררו והחליטו לעזור, הרבה אסונות יכלו לקרות, אבל השם הוא ששמר עלינו. והרפואה, הרופאים, זק"א, מד"א וכולי, איפה הם היו? כל הארגונים, בעיקר החילוניים, לא זזו עד שהתחילו לצעוק מכל הכיוונים. השאירו יותר מ-2,500 אנשים בכביש, שלא יכלו לעלות לירושלים עם מכוניותיהם. נתקעו בקור, והרבה מהם כבר לא היה להם בנזין, אז אי אפשר היה לחמם את המכונית. הייתה סכנת מוות. אבל השם שמר עליהם, ולא קרה כלום לאף אחד. אנחנו סומכים על המשטרה, אז המשטרה גם כן לא עזרו, עד שצעקו ופחדו על הג'ובים שלהם. בכל אופן, ישנה השפעה עדיין לדעת הקהל. וכולי וכולי וכולי, ככה בלי סוף. אתם רואים ששום דבר לא עזר, רק להתפלל. בסופו של דבר הגיעו אמנם, אבל זאת רק אחר שבילו 10, 14, 18 שעות בכפור, בתוך האוטו. ובכלל, האוטו, וזה אנחנו גם כן תלויים, בלתי אפשרי היום להגיע ממקום למקום בלי רכב. ואם אין בנזין, חזרנו לחשמל. אי אפשר להוציא בנזין בתחנות הדלק בלי חשמל. אבל המכונית זה המשל של החיים הגשמיים שלנו. צריכים כל מיני דברים. צריך בנזין בשביל זה. צריכים גלגלים בלי פנצ'רים. וצריכים גם מערכת חשמלית בזה, בטריה. ואם אין בטריה, אם אין בנזין, אז תקועים בשלג, תקועים בלי מענה. ואז מחפשים את המשטרה. אז או שיגיעו, או שלא יגיעו, יחליטו. או שמחפשים ממסי, או שיגיעו, או שלא יגיעו, לפי רצונם. וישנם עדיין אנשים שיושבים בבית כבר 5 ימים או יותר, בלי מים ובלי חשמל. אז איך הם שורדים? דבר אחד ברור. לא חברת החשמל עוזרת להם, ולא אף אחד אחר. יושבים לבד. אולי השכנים עוזרים אחד לשני, אבל ישנן שכונות שלמות שאין מים ואין חשמל. ימים שלמים, עם ילדים קטנים, ולא אכפת לאף אחד. באים לעשות ראיונות מהטלוויזיה, מהרדיו, אבל זה לא מעניין אותם. קיבלו את הראיון, ובזה הסתלקו. לא הביאו להם מים, לא הביאו להם דברים חיוניים אחרים שצריכים. עשו את הראיון ונעלמו. זה מעניין, פשוט מעניין. שומעים, מעניין, אוי, 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 זה הכל. אנחנו תלויים בדור שלנו בשקר, באחיזת עיניים, בדבר שלא קיים, רק בדמיונות שלנו. וסופת השלג הזו עשתה את זה ממש ברור ביותר, שאין על מי להישען, רק על הקדוש ברוך הוא, אבינו שבשמיים. אבל לא מאמין שרוב האנשים תפסו את זה. כשאני ראיתי את השלג, זה פשוט עשה לי רע. כשראיתי את העצים שנפלו אחד אחרי השני, עשה לי רע. הרוחות העזות עשו לי רע. הפחד, אולי גמר החשמל, אז איך נתחמם? פעם הבתים היו עם אח, עם תנור עצים. הלכו, הורידו כמה ענפים מהעצים, הבעירו אותם, וזה חימם את כל הבית הרבה יותר טוב. אבל עכשיו אין לנו, אנחנו לא יודעים לעשות את זה, לא מסוגלים לעשות את זה. אנחנו צריכים להיכנס לבית מסודר עם חשמל בכל מקום, בשביל לסדר את כל המכונות שיש לנו, בשביל לעשות סלטים, בשביל לעשות מיצים, בשביל לבשל, בשביל לאפות, ואין לנו שום עצמאות, שום פתרון חוץ מזה. אז אנחנו במצב קשה, והמנובלים בכל העולם יודעים טוב את זה. ואז, אם הם רק שולטים על חברת החשמל ועל האוכל, הם שולטים על כולם. ואם שולטים על המים, שולטים על כולם. אבל זה לא מספיק. הסערה הזאת, סופת השלג הזו, זה בא ללמדנו, בצורה קלה יחסית, שהעולם הולך להתפרק. והמקום שסובל מזה הכי הכי חזק, זה ירושלים והסביבה. כי ירושלים זה מרכז העולם, וזה מסר לכולם, לכל היהודים בכל העולם, וגם הגויים יכולים לשמוע. והמסר הוא שהגיע הזמן לפרק את הקשר התלותי הזה ולהישען רק על הקדוש ברוך הוא. אבל להשתדל. לא להישען יותר מדי על החשמל ועל כל הדברים האלה שרוצים שנהיה תלויים בזה. אבל לדעת שלא משנה מה, אם אתם עושים משהו במקום חשמל, לפחות חלקי, אז לא לחשוב שגם על זה אפשר להישען. לא להישען על שום כלום ולא על שום בן אדם, עד שמשיח מגיע. לא להישען על אף אחד מהפוליטיקאים, על אף אחד מהמנהיגים. לברוח מכל זה, ורק להישען על הקדוש ברוך הוא ועל תורתו. וכמו שאנחנו רוצים להשתחרר מהתלות הקשה על חברת החשמל, או התלות הגדולה על חברת סלקום או חברה אחרת כזו, אנחנו צריכים להשתחרר מן המנהיגים שלנו. לא משנה, הם בכלל לא צריכים להיות המנהיגים שלנו. וזה העיקר. החשוב הוא שנעשה מה שנכון לפי התורה, ולא להתכופף בשום צורה לשקרנים שמשתדלים לשלוט עלינו. דוגמה אחת עבור החרדים. אי אפשר לעשות הסכמים עם החילוניים, כי אותם אלה שמנסים בממשלה לחופף אותנו, הם ערב רב. ואם הם לא ערב רב, אז גויים ממש. והם רוצים לפרק ולדלל את היידישקייט עד שזה ייעלם חס ושלום. אבל אנחנו לא צריכים לתת. אנחנו צריכים להיות כמו המכבים ולומר עד כאן ולא צעד אחד יותר. ואם נהיה חזקים, ואם לא נתכופף להם, אז השם יעזור לנו, ולא יוכלו לעשות לנו כלום, ולא לפחד, לא מהם, ולא מזה שפתאום יפסיקו לנו גם את המים וגם את החשמל. לא לפחד. לא לפחד שגם יאיימו עלינו בבתי סוהר. לא להתרגש מהם. העולם מלא רשעים. הרשעות עכשיו חוגגת בעולם, בין הגויים ובין החילוניים, וגם בין החרדים והדתיים. אבל אלה שהם אנשי אמת, אפילו בין הגויים, ועומדים נחרצות באמת, ולא מוכנים לוותר, השם יציל אותם. אבל הרשעים ייעלמו, ייעלמו לגמרי מהקיום. לא לוותר, לא להתכופף. אנחנו לא יכולים אמנם להיכנס לדירות ולעשות כל מיני תנורים מעצים, כי הבתים לא בנויים לזה וזה מסוכן, אבל אפשר להשתמש מה שפחות במה שהם רוצים שאנחנו דווקא כן נשתמש בזה. כדאי לקנות כמה שפחות אוכל מוכן בקופסאות וכדומה, ולהכין אוכל פשוט בבית בלי הרבה מרכיבים, ויותר טעים והרבה יותר בריא. ובעיקר, לא להתכופף למה שהם רוצים לעשות. הם רוצים להרוס לגמרי את היידישקייט, שלא נדע. לדבר הזה אסור לוותר. אסור אפילו לעשות כאילו. ביגוד, חוסר צניעות, חינוך, צבא וכו'. השלטון פה זה לא שלטון של גויים ממש, זה שלטון של ערב רב, וזה משהו אחר. לפעמים, היהודי חייב לעשות משהו שאסור לעשות, אבל זה מותר במקרה שרוצים להרוג אותו. כגון אם בן אדם אחד מאיים להרוג אותו, והוא דורש ממנו לאכול טרף, או שאיזה שליט מורה לו לעשות איסור. אבל כל זה באשר לגויים. אבל בנוגע ליהודים, בזה אסור לעשות את הדבר הכי קטן נגד התורה. והשלטון פה זה יהודים, זה כבר דין אחר. אנחנו יהודים. אנחנו מחפשים אמת. אנחנו בני ישראל, הבנים של הקדוש ברוך הוא, הילדים האהובים של הקדוש ברוך הוא. אסור לנו להתכופף, אסור לנו לרדת. אסור לנו החרדים להילחם אחד נגד השני, ואסור. אנחנו חייבים ללכת נגד השלטון הזה שרוצים להשתלט עלינו. והרבה חרדים רוצים להיות חלק של הדבר הזה שקוראים לזה מדינת ישראל. להיות במרכאות כפולות האנשים היפים ששייכים לעולם הגדול. יש לנו כל מיני ארגונים שמנסים לקשור קשר עם החילוניים ועם העולם הגדול, וזה רק כדי להרוס את עם ישראל. אנחנו צריכים, כמו שאמרנו, להיכנס לגטאות ולסגור את הדלת ולסגור את השער ולא לצאת עליהם. כי הרחוב מלוכלך, הכנסת מלוכלכת, החוקים מלוכלכים. אלו חוקים של גויים הכי נמוכים. ואי אפשר, אסור לשבת שם בכלל. זוהי תינופת מההתחלה ועד הסוף. והשם שלח את השערה הזאת רק כדי שנרגיש טיפ-טיפה מה זה אומר המנהיגים שלנו במרכאות כפולות. ואני אומר לכם שזה לא הסוף. אם אנחנו לא תופסים, אז ירדו עלינו הרבה יותר חזק עד שנבין. ואלה שלא יבינו, ייעלמו. שאלות ותשובות. שאלה. היה כאן ממד גדול של הפתעה. החזאים לא דיברו בכלל על שלג כזה כבד, ולכן כל המערכות קרסו. זה רק מראה עד כמה שמאמינים בזה. עושים מזה ממש עבודה זרה. תשובה. נכון, יש כמה סיבות שהשם עשה את זה. יש סיבות שאני גם לא יודע, אבל מבחינת אלה שצופים מראש את מזג האוויר, הם הרבה פעמים בהחלט לא יודעים, וכולם סומכים עליהם. והשם דווקא רצה שלא יתכננו. שלא ידעו מראש, כמו רוב הניסיונות שלנו. הם טעו בגדול מאוד. לא חשבו שזה יהיה מי יודע מה. תפסו אותם בהפתעה. ובהפתעה הזו, כשנתקעו לילה שלם בכביש וכו', ובלי מים ובלי חשמל וכו', רק אז מוכנים להתחיל להבין שאולי, אולי, יש משהו יותר גדול פה. אולי יש כאן מסר מן השמיים. עכשיו, חוץ מזה וביחד עם זה, הקדוש ברוך הוא, עם כל הניסיונות האלה, מנסה לחזק אותנו כדי להביא אותנו לאמת. וגם זה וזה גם זה. כי כל בן אדם שתופס שהוא תלוי בסתם שטויות, בסתם אנשים שאין להם בכלל שום עניין בו, שזה רק בשביל הבחירות כדי להיכנס לאיזה ג'וב, איזה תפקיד, אז הוא מתחיל לחשוב מהי האמת באמת וללכת לכיוון הנכון. שאלה. השנה חל צום 10 בטבת ביום שישי, ערב שבת, זה דבר גדול. תשובה. זה שעשרה בטבת יצא ביום שישי, ואחרי זה בא השבת, ברור שזה מסר גדול. כי 10 בטבת זה צום מאוד מאוד חשוב בעם ישראל. זוהי ההתחלה של חורבן בית המקדש. ושבת זה כמו הזמן של משיח. וזה הולך יחד, אחד אחרי השני. אנחנו נעבור את הניסיונות, נגיע למשיח. אבל יש עוד, יהיו עוד ניסיונות, לא גמרנו. ולא ביום אחד, אבל זה התחיל כבר. וכמו שאז ביוד בטבת זה התחיל, המצור על ירושלים, אז גם עכשיו התחילו השלבים האחרונים הקשים ביותר, ואז נגיע לשבת. שאלה, וכל זה משתלב עם השלג? תשובה, השלג כשהוא נופל זה מאוד יפה. שלג יורד בשקט. כשיש גשם ופתאום שקט, רצים לחלון ורואים שיורד שלג, כי השקט מאפיין את השלג. והשלג הלבן הזה מכסה את כל הלכלוכים. הכל נראה צח ונקי, מאוד יפה. אבל זה לא לוקח יותר מיממה עד שהכל מתלכלך וזה הופך לבוץ. ולא רק בוץ, אפילו בלי הרוח. רק ללכת ברחוב זה סכנה מאוד גדולה. ולנסוע עם הרכב במצב הזה זה סכנת חיים במקרים רבים. השלג הוא כמו העולם המודרני שלנו, העולם של השקר. זה נראה כל כך יפה, אבל זה מביא הרבה צרות. שאלה, אנשים אוהבים ליצור בובות שלג? תשובה, כמו שכולם מנסים לעשות מהרה משהו נעלה, כמו אישה שמגדלת וצובעת את הציפורניים שלה. מה זה ציפורניים? סימן של היצר הרע, של הנחש. וצובעים את זה ומטפחים את זה. אותו הדבר. השלג זה מאוד מסוכן. רק בהתחלה כאשר זה יורד זה יפה, אבל זה לא לוקח הרבה זמן עד שיש הרבה צרות מזה. שאלה, מידך גיסה, שלג מסמל גם כן לובן, טהרה, כפרה, כשלג ילבינו. תשובה, כל דבר שתופסים אותו כשהוא טהור זה מעולה. אבל מאחר שכל דבר בעולם הזה מתלכלך ויורד, אז או שאנחנו מעלים את זה, כמו שהצדיקים אילו את זה, ואם לא, אז אנחנו עושים מזה בובות שלג, לא מתגלגלים את זה בשביל להיות יותר קדושים. עושים בובות שלג. שאלה, אבל אפשר גם להעלות את זה. תשובה, הכל אפשר לעלות ולרומם, חוץ ממה שזה ממש נגד הדין. כל דבר טבעי אפשר לעלות את זה למעלה ולהשתמש בזה לקדושה. אבל אנחנו דור שאוהב להוריד את זה ללכלוך. אוהבים להתגלגל בלכלוך ולא בשלג. שאלה, האסונות שהתרחשו זה גם כן בגלל המודרניזציה. לא יכולים לשבת בבית כמה ימים. תשובה, זה נכון. ברור שאנשים לא רוצים להיות הרבה זמן בבית. זה קשה להם, במיוחד אלה שבלי טלוויזיה כי אין חשמל, ובלי כל מיני משחקים כי אין חשמל, והטלפונים גם כן לא פועלים, וכל הצעצועים שלנו לא פועלים, אז זה מאוד מאוד קשה. ברור שגם זה הוא מסר, שהבן אדם שלא מסוגל לשבת, להוציא ספר, להנות מזה שהוא כמה ימים בבית ויכול ללמוד בשקט, הוא בבעיה קשה. וזה הדור שלנו. כל הזמן בידור. כי אם אין בידור, משעמם. והבידור חייב להיות יותר ויותר מעניין ויותר מגרה. כי מאחר שזה לא מעניין לשכל, לנשמה, אז זה נהפך למשהו מגעיל, כמו משחקים. זה הופך למשהו מגעיל, כי אין להם מה לחדש, רק ללכת לדברים עקומים. אז מה לעשות? צריכים לשנות את הבן אדם, לחזור למה שהוא אמיתי. שאלה, התחילו לעצור בחורים שלא רוצים להתייצב בלשכת הגיוס. תשובה, הגיע הזמן שנלחם על היהדות שלנו. מי שמתנגד לגיוס שלהם, מתנגד לרשעות שלהם, כי הם רוצים לדלל את היידישקייט. הם רוצים למשוך את הבחורים למקומות שיעשו עבירות, זוהי המטרה שלהם. הם לא צריכים אותם בצבא, בכלל לא. הם רוצים למשוך אותם לעולם הרחב. בדיוק כמו שעשו לעולים החדשים שהגיעו מכל מיני ארצות וטלקלו אותם, נתנו להם מכנסיים קצרות, חולצות טריקו וכובע טמבל, והם נתנו את היידישקייט לסדרה אחרה. עכשיו אנחנו צריכים לעמוד ולהראות עד כאן. נכון, הרבה מהבחורים שלנו הם לא כמו שצריכים להיות. נכון, בישיבות שלנו היום הכסף זה הדבר שמושך הכי הרבה. אבל אם ילחצו חזק על עם ישראל האמיתי, היהודים האמיתיים יעמדו נגד. גם בכל הישיבות, בכל הקבוצות, הם יראו שהם לא מוכנים. עד כאן. אני מאמין שבעתיד הקרוב תהיה קבוצה לא קטנה שיתנגדו למה שמנסים לעשות, עד כדי כך שהם לא יוכלו להכריח אותם. אבל יהיו עוד הרבה דברים, ניסיונות, שנצטרך לעמוד בזה, להתמודד. אבל הגיוס זה רק אחת הדרכים שמנסים לדלדל את היידישקייט. בוודאי שצריכים להתנגד לזה. וישנם הרבה פרחחים בין החרדים, כביכול חרדים. יש הרבה ששייכים לכל מיני עבירות שלא מתאים ליהודים, אלא לגויים. אבל יש כוח של יהודים אמיתיים שיעמדו חזק בעתיד הקרוב, וזה יעזור לכולנו לשרוד. שאלה, היו עצרות חזקות מאוד בעקבות המעצרים. דיברו על מלחמת שמד שמתנהלת פה. תשובה, בוודאי שזו מלחמת שמד. הכל זה שמד. וגם הליבה שהכניסו לכל מיני בתי ספר. הכל זה שמד. שאלה, התחילו במספר קטן של עצרים, רוצים לשבור אחד. תשובה, הם התחילו רק עם כמה, כי הם חושבים שאם הם שוברים את אלה, אז השאר יפחדו. אבל אני מאמין שתהיה להם מלחמה על הידיים שלהם, לא סתם. ואם לא תהיה מלחמה, אז אוי לנו. אם מיליון יהודים יצאו לרחוב, אז מה יעשו? שאלה, יש אנשים בתוכנו שעובדים בשבילם? תשובה, זה ודאי, יש בינינו מלשינים. יש בינינו אנשים שעובדים דווקא בשבילם. הם אנשים שלהם. הם עובדים בין היהודים. הם באים בין החרדים ומנסים להפיל אותנו מבפנים. שאלה, דווקא בתקופה הקשה הזו יש כל כך הרבה מריבות בישיבות, בקהילות, במשפחות. תשובה, הישיבות מתפרקות כי הם חייבים להתפרק. כי הקדוש ברוך הוא כבר לא הוזמן בפנים. לומדים ולומדים בלי הקדוש ברוך הוא. וכבר מזה הרבה זמן שיש מריבות בתוך הישיבות. הבחורים מעליבים גם ראשי ישיבות, בלי בעיות. אבל עכשיו זה הכל מתפרק, והיהודים האמיתיים יתאחדו ביחד. מאמין מאוד שזה יהיה עכשיו, והשאר יהיו בצד השני. שאלה, איך נדע מיהו יהודי אמיתי? תשובה, נדע מי יהודי אמיתי כי נראה בן אדם שהוא חזק עם האמת ולא מוכן לעשות שום פשרות. שאלה, מה יעשו אנשים שנמצאים עמוק בתוך הקלחת הזו? משפחות משוסעות? תשובה, משפחות שחלק של הילדים שלהם נמצא בצד אחד וחלק בצד השני, מי שבצד האמת הוא ישרוד. אני לא יכול להגיד משהו אחר. אולי חצי מהמשפחה ערב רב, מי יודע? שאלה, ואם הם לא ערב רב, אז מה יהיה איתם? תשובה, אלה שחזקים צריכים להישאר חזקים, ואלה שהם לא כל כך חזקים, אבל בכל זאת הם יהודים, אז הם יגיעו, באיזשהו שלב יגיעו. שאלה, מהי המשמעות במה שנאמר שמישהו חזק במשפחה יכול להציל רוחנית את כל המשפחה? תשובה, ישנם אנשים שיש להם הרבה זכויות, ובגלל הזכויות שלהם משמיים עוזרים גם לבני המשפחה לחזור בתשובה. אז זה כאילו שבן אדם שהינו בעל זכויות רבות סוחב את אלה שאין להם כל כך, עד שהם מבינים. יש אנשים שחיצונית זה נראה שהם לא מבינים, אבל ברגע שמגיע מצב של אמת, אז הם קופצים לצד הנכון, יכולים לפעמים להיות אפילו יותר חזקים.